Nation Israel. תחרות המשפט המבוים לבתי הספר התיכוניים על שם רון אביטל. האירוע החשוב ביותר למגמות משפטים בישראל. עם תיק אקטואלי ומרתק שנוגע בסוגיות של כולנו. תלמידים מכל הארץ מתמודדים באימות משפטי אמיתי מול שופטים אמיתיים. בהפקת עמותת כל נותן ורדיו סול. לפרטים נוספים על התחרות הגדולה בישראל ולתמיכה, כנסו לאתר גיב בק, תחרות המשפט המבוים.
אדוני השופט, אדוני השופט, סול באמת.
פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר. עם פודקאסט אודיו ווידאו, כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים, חייגו 03-677-3636. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת כל נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כי גדולה, יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
אתם מאזינים לתוכנית לעוף גבוה, כל מה שרציתם לדעת על קריירה, ייעוד ומשמעות, בהגשת חופית גל.
ערב טוב מאזינות ומאזינים יקרים, ותודה שאתם מצטרפים אלינו לתוכנית לעוף גבוה, המקום שבו מדברים על קריירה, ייעוד ומשמעות. אני חופית גל ואני שמחה לארח אתכם כאן בתוכנית בפעם השנייה. היום יום שלישי, השמיני לאפריל, י' בניסן התשפ"א. ממש ערב פסח שהוא חג החירות, בתקווה ובברכה שכל החטופים שלנו יחזרו אלינו כמה שיותר מהר עד האחרון שבהם. היום אנחנו נעסוק בנושא שנוגע בלב העשייה האנושית, חיפוש משמעות בעולם העבודה והקריירה. בספרו פורץ הדרך, מהפכת המשמעות, משנת 2018, פרד קופמן, שכיהן בעבר כסמנכ"ל פיתוח מנהיגות בחברת לינקדין, מציע פרספקטיבה מרעננת על עולם העבודה המודרני. קופמן מתאר תמורה עמוקה מתרחשת סביבנו. מעבר מתפיסת העבודה כאמצעי כלכלי בלבד, אל שאיפה כמרחב למציאת משמעות וביטוי עצמי. אני בטוחה שאתם גם חשים זאת. השיח הארגוני המסורתי שרווי במונחים של יעדים, תפוקות, תגמולים, פתאום מפנה בהדרגה את המקום שלו לשיח עשיר יותר העוסק במשמעות, ערך ומימוש פנימי ועצמי. אנשים מבקשים לראות בעבודה שלהם יותר מאשר אמצעי להשגת פרנסה. הם רואים בביטוי מהותי של הזהות שלהם ושל השאיפות שלהם. ואני נרגשת במיוחד היום לארח כאן את פרופסור פנינית רוסו נצר, שמעבר לזה שאני לומדת אצלה באוניברסיטה בתוכנית ללוגותרפיה, פנינית היא מרצה בכירה באקדמיה, חוקרת מובילה, מחברת ועורכת של 8 ספרים בנושא משמעות בחיים, חוסן, רווחה נפשית ותהליכי שינוי וצמיחה. היא גם ראש המעבדה לחוסן נפשי והתפתחות מיטבית במעגלי החברה במכללה האקדמית אחווה. ראש התוכנית ההכשרה ללוגותרפיה באוניברסיטת תל אביב, ראש מכון מצפן למחקר, פיתוח ויישום משמעות בחיים. מפתחת תוכניות מניעה, התערבות והכשרה בשיתוף גופים מדעיים וציבוריים בארץ ובעולם, ומשמשת כיועצת האקדמית של World Trade Center Health Registry בארצות הברית לחקר צמיחה כפוסט-טראומטית בקרב ניצולי אסון התאומים והיוניסף, לפיתוח מענים לצעירים בתחום המשמעות והחוסן. וגם היא זוכת פרס הוקרה מטעם הדיוויזיה למשמעות ורוחניות, האגודה הבינלאומית לפסיכולוגיה חיובית, ופרס האגודה הבינלאומית למדעי הפסיכולוגיה האקזיסטנציאליסטית, מגישת הפודקאסט מדברים משמעות. בשעה הקרובה אנחנו נשוחח על הדרכים לזהות, ולזהות את מה באמת חשוב לנו. איך לשלב בין כישרונות לבין תשוקות, ואיך ליצור איזון בין פרנסה לבין סיפוק אישי. נדבר על שאלות קשות, האם כולנו יכולים למצוא משמעות בעבודה? מה קורה כשהתשוקה לא מצליחה להגיע דווקא מאיפה שאנחנו מתפרנסים ונמצאים שם רוב שעות היום שלנו? ואיך בכלל מזהים מה באמת משמעותי עבורנו? אז אם אתם מרגישים לפעמים שמשהו חסר בקריירה שלכם, או שדווקא אתם מרגישים שיש משהו בקריירה שלכם, ואתם רוצים עדיין להבין מה זה ואיך זה קשור למשמעות, אנחנו כאן. אז נתחיל קריירה עם משמעות. מוכנים? לעוף גבוה, מתחילים עכשיו. אז פנינית, שלום.
שלום, איזה כיף להיות כאן.
ממש, איזה מרגש. את לא מבינה כמה אני מתרגשת, וממש תודה שהגעת לכאן. זה כבוד גדול בשבילי. וככה, באמת, היום אנחנו קצת נצלול. איך הלוגותרפיה, התורה שויקטור פרנקל למעשה מחבר הספר האדם מחפש משמעות, הגה. ואני רוצה ככה לשאול אותך בכלל, שתספרי לנו קצת על התורה הזאת, שאת מומחית בה, ושגם אני לומדת אצלך כבר כמה שנים עליה, וגם מבחינת השיטת הריפוי, ואיך כל זה יכול להתחבר לעולם הקריירה.
וואו, שאלה גדולה. אני חושבת שהשאלה הכי חשובה שהלוגותרפיה שואלת, ואולי רלוונטית היום מאי פעם, זאת השאלה למה אנחנו חיים, או מה הם החיים הראויים לחיותם, וזה מתמצא בשם המקורי של הספר האדם מחפש משמעות, שנקרא כן לחיים למרות הכל. ובהרבה מובנים, הבחירה לומר כן לחיים זו בחירה קיומית, מכוננת. אנחנו בכל רגע צריכים לבחור מחדש. ויקטור פרנקל, הוגה הגישה, פסיכיאטר, נוירולוג, ניצול שואה, בעצם אומר דבר מאוד נכון בעיניי. הוא אומר, יש אנשים שיש להם הכל בחיים, אולי נדבר על זה קצת בהמשך, ועדיין בוחרים לומר לא לחיים. ויש אנשים שגם במצבי קצה, אפילו באושוויץ ולהבדיל, גם מה שקורה לנו אולי בתקופה הנוכחית, יש אנשים שמסוגלים לומר כן לחיים. ומתוך זה, לוגותרפיה בעצם, אני אגיד ממש בקצרה, לוגוס, אחד הפירושים של זה משמעות, תרפיה זה טיפול. הלוגותרפיה מאמינה שהרבה מהדברים שאנחנו רואים, ביטויים של חוסר משמעות. והגישה שמה בעצם בפרונט, את הפוקוס על משמעות, שאלות של משמעות, שאלות של קיום. הלוגותרפיה בעצם יושבת על שלושה עקרונות מרכזיים, נקרא לזה עקרונות פילוסופיים, שגם מתווים את הגישה הטיפולית. אחד מהם זה שהחיים משמעותיים ללא תנאי. לא בתנאי שהפרויקט ייגמר, הקורונה תסתיים, המחלה הזאת תסתיים, אני אמצא עבודה משמעותית, אלא החיים משמעותיים בכל תנאי. הוא נותן דימוי מאוד יפה של גלי רדיו. הוא אומר, כמו גלי רדיו, החיים, הרדיו, הגלים שנמצאים כל הזמן, כן? החיים משמעותיים כל הזמן. אבל זה תלוי בנו שיהיה לנו את המקלט כדי לקלוט את זה, שנהיה בדיאלוג עם החיים. ולכן זה דורש אקטיביות. זה לא מגיע אליי באופן פסיבי, מה שהיה משמעותי להורים שלי, לא אומר שהיה משמעותי עבורי, מה שמשמעותי במקום עבודה מסוים, בתרבות מסוימת, לא אומר שהיה משמעותי עבורי. זה כן דורש איזשהו חלק אקטיבי. העיקרון השני, אני אגיד את זה מאוד בקצרה, העיקרון השני בעצם מדבר על זה שהאדם שואף קודם כל למשמעות. מתחת להרבה מהתפיסות שהיו מאוד רווחות בתקופה שלו, הלוגותרפיה נחשבת לזרם הבינאי השלישי בפסיכותרפיה, אחרי כמובן הפסיכואנליזה, התאורה, היום אנחנו במקום אחר בפסיכואנליזה כמובן, וגם הגישה של הפסיכולוגיה האינדיבידואלית של אדלר. ופרנקל טוען, האדם במהותו שואף למשמעות, הוא שואף לפשר, לא לעונג ולא לכוח, אלא למשמעות. והמרכיב השלישי, שהוא בעצם המתווך בין תפיסת האדם ותפיסת העולם, זה חירות הבחירה שלנו. זה שאנחנו יכולים לבחור בכל רגע נתון איך אנחנו מגיבים למה שקורה לנו. גם כשיש לנו חירות מאוד מצומצמת, עדיין יש לנו חירות מצבית לבחור איך להגיב למציאות שלנו.
אז אם אנחנו ככה מסכמים את החלק הקטן שכזה, והוא גם נושא בתוכו הרבה, אז אנחנו קודם כל מדברים על כך שהמשמעות קיימת תמיד. אנחנו ככה יכולים לבחור אם לראות אותה או לא לראות אותה. יכול להיות שאנחנו במצבים מסוימים קצת קשה לנו לראות אותה, אבל אנחנו נמצאים שם. החלק השני זה נושא הבחירה, שבבחירה שלנו תמיד אנחנו יכולים, מה שנקרא, תמיד אנחנו יכולים לבחור. תמיד אני אומרת, יש הרבה פעמים, במיוחד שאנחנו נמצאים בעבודה, אנחנו אומרים, לא הייתה לי ברירה, הייתי חייבת להישאר עד שעה מאוחרת, אנחנו תכף נדון על זה. ודווקא מתוך המקום הזה, זה באמת, יש לנו תמיד בחירה, אנחנו תמיד בוחרים. והחלק השלישי,
שאדם שואף למשמעות.
באופן.
וכשזה לא קורה, אז יש לנו קצת חוסר שקט. אנחנו מרגישים שאנחנו לא במקום הנכון.
וזאת אחת הסיבות שאנחנו ככה נפגשות כאן. כי אנחנו רוצים לדעת איך גם בתוך הקריירה, האדם שואף למשמעות. אז אם אנחנו באמת ככה מסתכלים על התמונה הגדולה, וקצת יורדים לרזולוציה של קריירה, איך זה קשור באמת לעולמות הקריירה לדעתך?
כן, אז אני חושבת שיש המון מה להגיד על זה. היום יש גם יותר ויותר הבנה, גם במחקר וגם ביישום. שעבודה היא תופסת, כמו שאמרת, חלק מאוד מרכזי בשעות העירות שלנו, בזהות שלנו, הרבה אנשים מגדירים את עצמם דרך העבודה שלהם, והיום יותר מתמיד זה הפך להיות אחת מהגדרות הבסיסיות. מרעיונות עבודה, אנחנו רואים את זה מאוד חזק בדור הזד היום למשל, שזה אחד התנאים שלהם, עבודה משמעותית, לא מספיק רק פרנסה, או מימוש עצמי, אבל גם במקום שזה בעצם מתווה את מי שאני. ואנחנו רואים את זה גם מאוד חזק, אני אלך לקורונה, כי זה קצת יותר קל לנו לדבר על זה. אפילו השיח של אני עובד חיוני, לא עובד חיוני, אני משמעותי, לא משמעותי. גל התפטרות ההמונית, התפטרות השקטה, זאת אומרת, מסמן לנו מאוד שאנשים מתחילים לשאול שאלות קיומיות, שאלות של משמעות. אז אני חושבת שזה מאוד קשור העולמות האלה, יותר ויותר מהתפתחות קריירה ובחירת קריירה, כמו שאמרת, ועד לתחזוק קריירה, היכולת שלי להחזיק, ועד לשילוב בין עולמות, וכמובן למצבים של ניהול ומעבר בין מקומות עבודה. אבל אולי שווה לפני זה שנגדיר קצת מה זה משמעות, אני פתאום אומרת, רגע, אולי
לגמרי,
מה זה,
לגמרי.
אנחנו מדברים.
באמת, מה זה משמעות בכלל?
מה זה בכלל משמעות?
זה מילה ענקית כזאת, אבל אני תמיד אומרת, היא גם גדולה וגם קטנה, כלומר, אנחנו צריכים רגע להבין מה זה ולהגדיר את זה, כדי שאנחנו בכלל לדע איך לשאוף לשם.
בדיוק, וזה כמובן גם מאוד מתחבר גם למשמעות בתוך העבודה, ואני אגיד שאפשר להסתכל על משמעות כמו בצל כזה, אני אוהבת לחשוב על זה ככה, יש רבדים או שכבות. יכולים להסתכל על משמעות החיים, שזאת שאלה מאוד גדולה, פילוסופית, תיאולוגית, מי שמכיר את, נדמה לי שזה במדריך הטרמפיסט לגלקסיה, התשובה היא 42, זאת אומרת, נכון, תשובה חסרת משמעות, לשאלה חסרת משמעות, כי מה זה משמעות החיים? שאלה מאוד מאוד גדולה. אבל בתוך זה אנחנו יכולים לעשות זום אין ולשאול מה המשמעות בחיים. כן? The meaning in life ולא of life, וזאת שאלה שכל אדם יכול לשאול ביחס לחייו האישיים שלו, ועל זה אנחנו תכף נדבר. בתוך זה אפשר לעשות רזולוציה עוד יותר ספציפית למשמעות בתחומי חיים מסוימים. אנחנו נדבר עוד מעט משמעות בעבודה או בקריירה, אפשר לדבר משמעות בזוגיות, משמעות בהורות, משמעות אישית, זה לא נראה אותו דבר, יכולה להיות לי משמעות בתחום חיים מסוים, ופחות בתחום חיים אחר, או אני עדיין מחפשת בתחום חיים אחר. ואנחנו יכולים לדבר גם על משמעות בתהליך, מה שנקרא meaning making, למשל מצב טראומה, יש קריסה של מערכת המשמעות, ואנחנו צריכים להבנות אותה מחדש. אז עכשיו אנחנו רגע ניקח את משמעות החיים, בחיים, והיום מקובל להסתכל על זה דרך שלושה, נקרא לזה, היבטים או פריזמות או עדשות.
שימו לב שאנחנו מדברים פה תמיד בשלוש, נכון, אז ככה שהרבה יותר קל לזכור את זה, כמו בצבא.
נכון. אז המרכיב הראשון מבין השלושה, זה מרכיב יותר קוגניטיבי. וזה מקום שמתחיל מאוד מוקדם בהתפתחות שלנו, ילדים בכל השפות, שאלה הראשונה שהם שואלים היא, כמובן, למה? עד שאנחנו רואים, כי ככה אמרתי נקודה. אבל ילדים שואלים את הלמה, ולמה זאת שאלת משמעות, הם רוצים להבין את עצמם ואת מקומם בעולם, וזה נקרא בספרות making sense, או תחושת פשר, התחושה שנקרא לזה, רואי חיי מתחברים לאיזשהו שלם קוהרנטי, אני קוראת לזה לחבר את הנקודות, או השרשרת שמחזיקה את החוליות השונות, בתחושה שהחיים שהם לא כאוטים, ואין חוויה של תלישות. יש איזשהו נרטיב, איזשהו סיפור מארגן לחיים שלי, אני מרגישה שאני חלק עם משהו גדול ממני. עכשיו ניקח רגע את עולם העבודה, ואחר כך עוד נחבר את זה קצת יותר. אז זאת התחושה שהפעולות הקטנות שאני עושה ביום-יום, מתחברות לאיזשהו סיפור ארגוני גדול, או הסיפור שלי. אני מבינה איפה המקום שלי בתוך המהלך הגדול הזה. כשאני מתחילה להרגיש שאני פחות שייכת, או פחות ברור לי עם מה שאני עושה משרת איזשהו סיפור יותר גדול, מתחיל להיווצר סדק במקום הזה.
זאת אומרת שכשאנחנו מסתכלים על זה היום, ככה התחלנו לדבר גם על, בהתחלה על הפתיח, שקופמן גם דיבר על הנושא הזה, שהיום ארגונים באיזשהו מקום צריכים גם קצת לשים דגש על הנושא הזה. כלומר, לא רק, אנחנו לא מדברים רק על רווחים, או במונחים שהם כלכליים, אנחנו צריכים רגע לחשוב מה העובדים שלנו מרגישים, איך הם מרגישים חלק מהארגון. אנחנו רואים הרבה פעמים שהרווחה עושה המון בארגונים, אבל עדיין, מה העובד מרגיש שהרעיון הכללי של הארגון, כלומר, אנחנו כל פעם אומרים, נגיד את המילה משמעות, אבל זה אפילו מעבר לזה, זאת אומרת, זה איזה חזון יש לה על הארגון, למה הוא מכוון, לאיפה הוא הולך, והאם אני מתחברת לזה גם מבחינת הערכים שלי.
נכון, בדיוק, בדיוק. ואיפה המקום שלי בתוך הדבר הזה? אז המקום הזה של ערכים הוא נורא חשוב. אנחנו רואים גם אנשים שהם מוכנים לעזוב מקומות עבודה, בגלל שהם מרגישים שהערכים האישיים שלהם לא תואמים את הערכים של הארגון. אז זה מרכיב אחד שהוא מאוד מאוד חשוב, וכמנהלים בהחלט אנחנו צריכים, אני אוהבת לחשוב על מנהלים כמו אדריכלי משמעות. כי אדריכל הוא לא בונה במקומך, הוא מייצר סדירויות ושגרות ואפשרויות וסביבה שמאפשרת לדברים האלה לקרות באופן ספונטני, גם אם אתה לא נמצא שם כל הזמן. אז זה ממש ממש חשוב כמי שמוביל ארגון, ארגון יכול להיות גם משפחה דרך אגב, אבל בוודאי בוודאי מערכת במקום העבודה, איך אני מאפשר לעובדים שלי להרגיש שהם חלק מהסיפור שאנחנו מספרים? אני רק אגיד בסוגריים שאחד הדרכים לעשות את זה לפעמים זה תקסים. למשל, דת מאוד מאפשרת להבין את המקום שלי בתוך הסיפור הגדול הזה, דרך ריטואלים. אז טקס, למשל, של ימי הולדת, או טקס לציין ימי חמישי אפי אואר, כן? זה יכול להיות בדברים האלה, אבל זה יכול להיות גם בדברים הרבה יותר משמעותיים. זה משהו שהוא מחזיק ערך שחשוב לי בארגון.
את יודעת, היה לי ככה, ומה שאת אומרת, אדריכלי משמעות, זה כל כך משמעותי. היה לי איזה יום אחד שכתבתי פוסט, מי המנהל שהכי השפיע עליך? תנסה להיזכר בקריירה שלך. תמיד יש לנו את המנהל הזה שאנחנו זוכרים שהוא הולך איתנו שנים, ואנחנו ככה, יש לנו איזה כזה, ותמיד אנחנו רואים, מה הוא היה עושה במצב הזה? אני ממש מרגישה שזה מתחבר באמת לערכים שאת מדברת עליהם כרגע, שהם באמת הצליחו ליצור איזשהו מבנה, שידענו בדיוק מה אנחנו בתוך המבנה הזה, וכל אחד קיבל את היחס הראוי, והרגיש חלק מאיזשהו פרויקט גדול, וזה ממש ככה מתחבר לי בין התיאוריה לבין המציאות.
נהדר, איזה יופי. זה בדיוק התחושה שאני חלק מאיזשהו סיפור יותר גדול. וגם לפעמים, דרך אגב, היסטוריה, מורשת, לפעמים אנחנו, יש ארגונים שממש מספרים את ההיסטוריה. אתם חלק, אנחנו יוצרים פה היסטוריה, או הנה, זה כל מה שעשינו בשביל להגיע לרגע הזה, זה נורא חשוב. חיבור הנקודות לא קורה באופן אוטומטי. אז זה המרכיב הראשון, שיש הרבה מה לעשות, כמו שאמרת, זה הסיפור שאנחנו מספרים. המרכיב השני הוא מרכיב יותר מוטיבציוני, נקרא לזה ככה, וזה הרבה פעמים האוטומט שאנחנו חושבים על המילה משמעות, אנחנו חושבים על המילה אולי תכלית, מטרה, כיווניות, אם תרצי, סיבה לקום בבוקר, אני תמיד אומרת, צעירים קוראים לזה אמלי, אני מה יוצא לי מזה, נכון? הדבר הזה של, רגע, אוקיי, אבל what's in it for me, מה שנקרא? ומי שמכיר את החתול בליזה בארץ הפלאות, הוא אומר לאליזה, נכון, אם את לא יודעת לאן את רוצה ללכת, מה זה משנה באיזה דרך תבחרי? טנק הדלק מלא, אבל הווייז לא מכוון. והמקום הזה הוא קריטי, כשאנחנו לוקחים את הצד השני של זה, וזה אחד המשפטים המאוד מפורסמים של ניטשה, שפרנקל מצטט אפילו באושוויץ, ולאחרונה שמענו את זה גם מחטופים שחוזרים מהשבי, כשיש לשם מה כמעט כל איך אפשרי, והדבר הזה כל כך חשוב, מי שפה הורה ומאזין לנו, מי שעוסק בעבודה משמעותית יודע ללמוד לתואר, זה לא תמיד פן בטווח הקצר, אבל כשיש לי מטרה בעלת ערך, זה מאפשר לי או מחזק את היכולת שלי גם לשאת קושי, סבל, מאמץ, אתגר, כי יש לי את הבשביל מה הזה. וזה גם מייצר תחושה של כיווניות לחיים שלי. אז המקום הזה הוא קריטי, אם אני יכולה לעזור גם לעובדים שלי, כן, עכשיו, או אני עצמי, אפילו מטרה אחת קטנה, אני חושבת שזה גאוני דווקא מעולם ה-AA, אני אגיד, מעולם ההתערבות בהתמכרויות. הרעיון הזה של רק היום, הוא כל כך כל כך חשוב, כי בתקופות, בטח כמו עכשיו, שאנחנו בסטרס כרוני, אנחנו עוד לא רואים את הפוסט, אנחנו עדיין לא ביום שאחרי, וגם להבדיל שוב הקורונה, שכל יום מרגיש כמו קופי-פייסט אחד גדול, בשביל מה לצאת מהמיטה? בשביל מה לצאת מהפיג'אמה? בשביל מה לפתוח עוד יום? לפעמים מספיקה מטרה אחת קטנה שמזיזה אותנו קדימה רק ל-24 שעות הקרובות, רק להיום. ומחקרים רואים שאפילו בתי אבות, את יודעת, אנשים שיש להם את הבעל חיים שהם דואגים לו, צמח, 84 אם את זוכרת את הסדרה, כן? משהו בשבילו לקום בבוקר גם משפיע על תוחלת החיים שלנו, גם משפיע על הבריאות הפיזית, גם הבריאות הנפשית, גם מייצר מחויבות, גם מייצר תחושה של אינגייג'מנט, מעורבות הרבה יותר גדולה, מחויבות גדולה, מסוגלות. הדברים האלה הם נורא נורא חשובים, ולפעמים מתחילים את דברים מאוד מאוד קטנים.
את יודעת, אני שמעתי אותך באחת ההזדמנות אומרת, זה לא רק אפילו למה לקום בבוקר, זה גם למה אני לא ישן בלילה, זו משמעות. ואת המשפט הזה ממש מהדהד לי. לפעמים אני ככה, קורא לי איזושהי סיטואציה ביום, ואז אני ככה, היא חוזרת אליי בלילה, ואני חושבת לעצמי, וואו, יש לך משמעות, זה מדהים. כאילו, זה הפכתי פה את ה, הפכתי כאן את ה, המקום הזה שזה כאילו יושב עליי דווקא למקום של כנראה שזה חשוב לך, כנראה שזה ממש אכפת לך. איזה כיף שאכפת לנו ממשהו, זה אומר שאנחנו חיים, ואז יש לנו גם סיבה לקום בבוקר ולהמשיך את זה.
לגמרי, לגמרי, איזה כיף שהזכרת לי חזרה מה שאמרתי, כי זה בדיוק זה, לפעמים אנשים אומרים, אני לא יודע. אז בוא נראה את הדבר הזה שמייצר לך חוסר שקט. אנחנו יודעים שיודעות שבלוגותרפיה פרנקל גם מדבר על מתח נועט. הוא אומר, המטרה היא לא רק הומאוסטזיס, האדם לא באמת שואף להפחית מתח, אלא כשיש לנו מתח למען מטרה שחשובה לנו, זה מעורר חוסר שקט, אבל זה חוסר שקט שמותח אותנו כלפי מעלה, מאפשר לנו להיות קצת יותר ממה שאנחנו. והדבר הזה הוא נורא חשוב, כי זה בדיוק המקומות שלפעמים אני לא נרדמת בלילה, כי זה ערך שחשוב לי. ואם אני יכולה לעשות את הריפריימינג הזה, למסגר מחדש את הדבר הזה, לא כמשהו שאני רוצה להיפטר ממנו, לבסט אותו, להפחית אותו, אלא להשתמש בו ככוח מניע. שם משהו שחשוב לך.
זה ממש ככה, גם שהן מגיעות אליי מתאמנות, לפעמים שואלת אותם, למה עכשיו? זה בדיוק המקום הזה שהמוטיבציה הזאת, כי בדיוק אותו מקום שגם דווקא גורם לאנשים ללכת ולרצות לתקן, זה המקומות שגם חשובים להם, זה המקומות שאיתם דווקא אפשר לעבוד, זה הפוך על הפוך, זה המקומות שמשם אפשר לצאת וללכת לאיזשהו סוג של משהו חדש, כי אתה מבין שזה יושב עליך וזה בדיוק ברגע שמפרקים את זה ומבינים, יש פה את המוטיבציה להמשיך קדימה. ממש. ואז יש עוד הפעם סיבה למה לקום בבוקר, ממש ממש באהבה גדולה.
בדיוק, בדיוק. וזה קריטי. זה קריטי הדבר הזה, כי גם, גם, עוד פעם, גם פה אנחנו יכולות לראות איפה זה מתחיל להתפורר. ואני אעבור למרכיב השלישי, והמרכיב השלישי, אם הראשון יותר קוגניטיבי, השני יותר מוטיבציוני, השלישי הוא יותר רגשי קיומי. וזה מרכיב שבעצם בספרות, אני רק אגיד את המונחים, הראשון זה making sense, השני זה purpose, השלישי נקרא significance or mattering. ואולי יש מישהו שככה מקשיב לנו, וזה מהדהד לו לאחת המהפכות המאוד גדולות שהתחוללה עד לאחרונה בארצות הברית, שנקראת Black Lives Matter. ומטר ומטרינג זה בדיוק אותה מילה. וזה מסמן לנו את המקום הזה שכשאנשים מרגישים שאין ערך לקיום שלהם, בעצם שהם מרגישים שקופים, הם יעשו הרבה כדי לא להיות עם התחושה הזאת. אחת מהם זה לצאת לרחובות. כן, אני חושבת שנלסון מנדלה היה זה שאמר שהפגנה זה מה שנקרא קולו של הבלתי נשמע. אבל גם תלמיד יפריע בכיתה, בעיות משמעת הן בעיות משמעות. אנשים יקטרו במקום העבודה, ירחלו במקומות העבודה. אלה ביטויים של תחושה של חוסר ערך או תחושה שאני שקוף. זה מקום של acting out. אבל אם אין לי מספיק אומץ לעשות את זה, או אם עשיתי את זה וזה לא עבד, אז הצד השני זה מה שנקרא לפרוש מהמשחק. וזה אנחנו נראה הרבה פעמים בניקור, באדישות, בחוסר מעורבות, בתחושה הזאת, אני קוראת להם ילדי קפוצ'ונים, כן? רואים את זה בכיתות בנערי קפוצ'ונים, נכון? הם שכים שחורים. גם מקומות עבודה יש לנו אנשים כאלה. גם בזוגיות יש לנו, גם במשפחות יש לנו את המקום הזה, וזה הרבה יותר מסוכן. כי זה מקום שאומר, אני מנוכר, אני כבר לא חלק מהמשחק.
ולפעמים לוקח גם זמן להבין את זה. זאת אומרת, אותו אדם, דווקא נזכרת רגע על הצד השני של האדם הזה, שמרגיש את החוסר ערך, שהוא עושה עבודה ושלא רואים אותה, או שהעבודה שלו, אם הוא קם בבוקר או לא קם בבוקר, זה לא משנה.
בדיוק.
אז הוא מאבד לגמרי את המשמעות, הוא פתאום מרגיש, הוא מתחיל להרגיש בדיוק את התחושה הזאת שבשביל מה? ואז בדיוק. אם זה בשביל מה, זה מוביל, זה כבר המקום שהוא כבר צריך להסתכל קדימה.
נכון.
אבל אני יכולה להגיד שזה לוקח זמן, מהרגע שזה קורה, עד הרגע שבאמת מפנימים את זה.
נכון.
וזה המקומות שהאנשים, יש בהם הרבה תסכול. יש במקומות האלה של החוסר משמעות, דיברנו על Life Black Matter, אז גם זה קורה ככה גם הרבה פעמים בפעות עבודה.
לגמרי, ואני רוצה להגיד על זה שזה כל כך בסיסי בקיום שלנו, שהוא מתחיל בגיל מאוד מוקדם. ילדים אומרים, אמא, תראי אותי, תראי כמה גבוה אני קופץ, תראי את הציור שציירתי.
אני עד היום אומרת את זה לאמא שלי.
נכון, בדיוק, המירורינג הזה כל כך חשוב, כי אנחנו גם מבינים את עצמנו למולו. זה בדיוק מה שבונה לנו את תחושת הערך. וכשזה לא קורה, כשאנחנו מבוגרים, אנחנו כבר לא אומרים, אמא, תראי אותי. אנחנו עושים. אנשים עוזבים מערכות יחסים בגלל המשפט, הוא לא רואה אותי. היא לא רואה אותי. אנשים עוזבים מקומות עבודה, כמו שאמרת, מאוד מכניסים, בגלל התחושה שאני שקוף, בגלל התחושה שהמאמצים שלי לא נראים. אפילו בכביש, את יודעת מה בולה לך רחוק, נכון? אני עומדת בתור לפנות שמאלה, מגיע מישהו בנונשלנטיות ופשוט חותך אותי. ולמה זה כל כך מעצבן אותנו? הוא רס לנו את היום, אנחנו מברכים את אמא שלו ואת דודה שלו, לא יודעת מה. בגלל התחושה שהוא בעצם אמר לי בסטאפטקסט, אני לא רואה אותך ממטר, הזמן שלי יותר חשוב מהזמן שלך. אבל אם אותו אדם, אותו בחור, בחורה, יפתחו רגע את החלון ויגידו, אפשר?
איך זה משנה הכל?
דבר, משנה לגמרי, כי יש acknowledgement, יש recognition, יש validation, ראיתי אותך. ואני תמיד אומרת, הסרט אבטאר, יש ביטוי מקסים לזה, במקום I love you, אומרים I see you.
וואו.
ובעולם כל כך ממוסך, שאנחנו בין לא באמת רואים אחד את השני, מתחנות רכבת ומעליות וגני שעשועים, ולפעמים בבתי קפה, נכון? לקחנו בייביסיטר, ישבנו בני זוג אחד מול השני, עד שאחד ישלוף
את הנייד. העבודה קורית לנו.
העבודה קורית לנו, אנחנו לא באמת נמצאים אחד עם השני. תופעה שנקראת פאבינג, שמקרסמת מערכות יחסים. ואנחנו לא באמת רואים אחד את השני. והדבר הזה כל כך חשוב, שנמצא שלפעמים הדברים הקטנים יכולים לעשות שיפט מאוד גדול. ואולי כבר עכשיו ניתן איזשהו טיפ, שמגיע לנו מעולם ה-Science of Mattering, שזה תחום שמאוד מאוד מתפתח. המרכיב הזה הוא מרכיב הראשון שמתפרק, הראשון שמתכרסם, והוא הכי סמוי מהעין. ואת אמרת קודם את הדבר הזה שזה לוקח זמן. אני אוהבת לחשוב על צמד המילים הכי יפות בעברית, בלט בידרו.
וואו.
התחושה שאני כאן או לא כאן makes a difference. התחושה שיש השפעה לעצם הקיום שלי. לא משנה מה אני עושה, עצם זה שאני זה שעושה את התפקיד, יכול להשפיע מאוד לטוב ולרע בצורה קיצונית. ואם ניתן רגע טיפ, אני רוצה לתת לכם צ'קליסט למי שמקשיב לנו. אחד התחומים שמאוד מתפתחים היום, ואפשר לחשוב על זה כראשי תיבות של NAN, N-A-N. בעולם מדעי הנתונים זה ראשי תיבות של Not a Number. כל אחד רוצה להרגיש שהוא לא רק מספר. וזה מורכב משלוש אסטרטגיות.
איזה מזל שגם פה זה שלוש.
נכון, איזה, נכון, איזה כיף. זה ככה קל יותר לזכור, הרבה יותר כיף לנו עם ששות. זה שווה. אז הראשון זה noticing. Noticing אומר, האם שמתי לב לתנודות במצב הרוח, במצב של האדם שמולי? זה שאני מכירה מישהו לא אומר שאני notice. אני רואה שמשהו עובר עלייך, או להבדיל, אני רואה שלבשת משהו חדש, אני רואה שמשהו מרגש אותך בפרויקט הזה. היכולת לשים לב, זה העין הראשון.
את יודעת, זה כל כך משהו ש... זה כל כך ערך, זה כל כך ערך, נגיד להיכנס אפילו לחדר, ולראות את האנשים, לראות גם את האנשים האלה שאולי הם קצת חוששים, או שהם לא מרגישים שייכים, ורק לחייך אליהם לפעמים, כמו שאמרת, זה רק המירורינג, או רק הוולידיישן הזה. וזה זה דבר שמשנה חיים. ממש. זה לא להאמין, זה יכול לשנות לבן אדם את כל היום. אז ממש. באמת, זה כל כך קריטי, ותודה שאת מביאה את זה לכאן.
תודה, זה גם כל כך לא מובן מאליו, כי אנחנו רגילים, נכון, יש לנו התיאת השליליות, כולנו מכירים, אנחנו רגילים להגדיל גם בשיחות משוב, נכון, שיטת הסנדוויץ', אנחנו רגילים להגדיל את מה שלא עובד. גם דרך אגב, אם נודע על האמת, גם עם הילדים הפרטיים שלנו, הרבה פעמים, למה לא עשית, למה לא עשית, והמקומות שכן, מחקרי מוח מרים, זה כמו טפלון, זה מחליק, זה לא מחזיק מעמד.
מובן מאליו.
בדיוק, כמובן מאליו. ויכולת רגע להגדיל ולהגיד, ראיתי אותך דרך המילים, או דרך ההדהוד, ולפעמים זה כמו שאמרת, זה חיוך, או זה מילה טובה, או זה היכולת להרגיש שמישהו ראה אותי, יכול לגרום לאנשים אפילו, רק בשביל זה לבוא, בשביל מערכות יחסים האלה. ה-A זה affirmation. Affirmation זה הדבר הזה שאומר, יש evidence, יש עדות למה שעשית. אחד הביטויים היפים שזה, if it wasn't for you. אם זה לא היית את, לא היה הפרויקט הזה קם. או בזכותך, זה וזה וזה. עכשיו, לא להניח שזה אנשים ידעו לעשות את ההעסקה הזאת. מי ילדים בגן, שבזכות זה שנתת עכשיו את הסנדוויץ' הילד הזה ככה, ועד לאנשים שעובדים במקומות עבודה מאוד...
כמה זה לא מובן מאליו, וכמה אנחנו זקוקים לזה, כמה זה גורם לנו להרגשה הזאת, כי אנחנו משקיעים, והרבה פעמים אנחנו מקבלים את הדווקא עידוד, הרבה פעמים במקומות עבודה, זה מובן מאליו, זו העבודה שלנו, אבל כן, המילה הקטנה הזאת יכולה לשנות את הכל, וליצור, גם עובדים הרבה יותר מאושרים, יותר מחויבים, כמה אחריות יש למנהלים, וגם לעובדים, לפירים שלהם, כלומר, לחברים שלהם, לקולגות שלהם, לראות את הדברים ולתת להם את הפרגון הקטן הזה, בשביל שהם ירגישו את המשמעות הזאת.
וזה מחבר את הנקודות, כי אם לא הייתי פה, זה לא היה קורה, כבר מייצר את תחושה של עדות, לפעולות שלי, למעשים שלי, לערכים שלי.
כמה אני לא מאמינה בגלל זה במשפט שלכל אדם יש תחליף. אני ממש, ממש סולדת מהמשפט הזה. לכל בן אדם אין תחליף, כל אחד הוא מיוחד והוא מביא את עצמו בענק.
זה נורא יפה שאת אומרת את זה, כי גם לפרנקל יש משפט שאומר, אף עבודה היא לא מאפשרת לאדם להרגיש שהוא ללא תחליף, אלא רק נותנת לו הזדמנות להיות כזה. ועוד משהו שאנחנו מבינים היום מהמחקר, בדיוק בהשקה לזה, זה שאם אנחנו גורמים לאנשים להרגיש שאין להם תחליף, הם מתנהגים ככאלה.
מדהים.
זאת אומרת שזה נורא חשוב. אם אני אומרת, טוב, אתה, עכשיו אפשר לראות את זה לפעמים, אנשים שעושים את אותו תפקיד בדיוק, ואחד מרגישים שהוא בלט בידרו, והשני, והדברים האלה הם כל כך חשובים, ויש לנו את הכוח לעשות את זה גם, כמו שאמרת, אחד עבור השני, ובוודאי אם אנחנו מובילים תהליכים ועובדים. ואני אזכיר רק את העין האחרונה, רק ממש בקצרה, וזה needed. אנשים צריכים to be noticed, affirmed ו-needed. התחושה שצריכים אותי. ושוב, מי ילד צעיר שצריך להרגיש שצריכים אותו? בין אם זה תפקיד קטן, הוא עכשיו אחראי על הזבל, או אחראי לכתוב בכיתה ללוח, או לדאוג לתלמידים שלא הגיעו, ועד אדם בבית אבות. כן, אחד הדברים הכי נוראים שאנחנו יכולים להגיד גם להורים המבוגרים שלנו, זה עזבי, אל תקומי, אל תתרחי. נכון?
זה הפוך על הפוך.
זה בדיוק.
זה כאילו דווקא להפך, אנחנו צריכים כביכול לא להגן על האנשים במרכאות כפולות, ולאפשר להם לעזור ולהיות חלק מהתהליך, נכון. כדי שהם ירגישו שחייבים אותם. שהם, אני מכירה, הרבה, נגיד, יצא לי פעם לדבר עם מישהי מבוגרת, שהולכת כל יום לעזור למישהו, והיא אומרת, הרי אם אני לא יהיה שם, אף אחד אחר לא יעזור לו. איזו תחושה זאת?
ממש.
זו תחושה שבאמת יש לה למה לקום בבוקר, זה ממש מחזק את מה שדיברנו.
בדיוק.
אז ככה, אם נסכם רק את החלק הזה, לפני שאנחנו עוברים לשיר, אז דיברנו על איך, מה זה משמעות, ודיברנו על, על שלושה דברים, כשלמעשה מרכיבים את המשמעות, שזה החלק של הפשר, הלמה, החלק המוטיבציוני, של אנחנו יודעים שיש לנו איזושהי מוטיבציה, מה גורם לנו לעשות את הדברים, מה גורם לנו לא לישון בלילה, והחלק של תחושת הערך, שברגע שיש לי תחושת ערך, הנראות הזאת, שמחברת אותנו גם לנן שדיברת עליו, גורמת לנו להרגיש שזאת הסיבה שלנו לקום בבוקר, או לחילופין, אם לא רואים אותנו, כמה זה יוצר לנו את התחושה ההפוכה, וכמה זה חשוב שאנחנו נשים לב לאחרים. אז מכיוון שמשמעות זה משהו כל כך קריטי, וזה גורם לנו הרבה פעמים להישאר הרבה מאוד זמן בעבודה, ולא רק כמו השיר הבא שאנחנו נשמע עכשיו.
And I stumble to the kitchen, pour myself a cup of ambition, and yawn and stretch and try to come to life. Jump in the shower and the blood starts pumping. Out on the streets the traffic starts jumping, with folks like me on the job from 9 to 5. Working 9 to 5, what a way to make a living. Barely getting by, it's all taking and no giving. Yeah, just use your mind. Want to move ahead, but the boss won't seem to let me. I swear sometimes that man is out to get me. They let you dream just to watch him shatter. You're just a step on the boss man's ladder, but you got dreams he'll never take away. Same boat with a lot of your friends, waiting for the day your ship will come in, and the tide's gonna turn and it's all gonna roll your way. Working 9 to 5, what a way to make a living. Barely getting by, it's all taking and no giving. They just use your mind and you never get the credit. It's enough to drive you crazy if you let it. 9 to 5, yeah, they got where they want you. There's a better life, and you think about it, don't you? It's a rich man's game, no matter what they call it. And you spend your life putting money in your wallet. 9 to 5, what a way to make a living. Getting by, it's all taking and no giving.
אז פנילי, דיברנו על מה זו משמעות, שזה ממש חשוב קודם כל לדעת מה זה, כדי שאנחנו בכלל נוכל לדעת אם יש לנו את זה אולי בחיים, או אולי משהו חסר. ועכשיו אני שואלת את עצמי את השאלה, אז איך מוצאים משמעות?
כן.
איך מוצאים את הדבר הגדול הזה, אבל שהוא כל כך חשוב לנו בחיים, כן. ובטח בקריירה.
אז קודם כל חשוב שאנחנו עשינו את המעבר הזה ממשמעות החיים למשמעות בחיים, להגיד שזה לא דבר גדול, כי לפעמים זה משתק אותנו, זה מה שמתוקע אותנו, מחשבה שזה משהו גדול שממתין אי שם, והוא צריך לראות בצורה מסוימת, ואז יש, זה משהו שיוצר לנו אפילו כיפאון וכיבאון. לעומת זאת, אם אני יכולה לראות או לבנות את הדברים הקטנים, את האבנים הקטנות שבונות את הדרך, או את השביל שלי, הייחודי שלי, אפילו איזה מעבר, אני אגיד, מלהיות מיוחד. אנחנו חיים היום בעולם המיוחד, עולם השפע, הבחירה. קודם דיברנו על בחירה בהקשר החיובי, אבל בחירה גם בלי אחריות היא כמובן בחירה שמזפזפת בין דברים. והיכולת שלי להגיד, אני קודם כל מקשיבה, כן? פנימה והחוצה. פרנקל יקרא לזה כל המצפן הפנימי או המצפון, שאומר, רגע, מה חשוב לי? מה בעל ערך עבורי, ואיך זה פוגש את העולם? הדיאלוג הכפול הזה, או בדיוק היכולת להגיד כן לחיים, שדיברנו על זה ככה בפתיחה, יכולת להקשיב לחיים, מאפשרת להזהות את השביל שלי. ואז זה לא אומר המשמעות, אלא משמעות ביום-יום, בדברים הקטנים. מזה אני רוצה ככה להתחיל, ולחבר אותנו באמת לשלושת הנתיבים שהלוגותרפיה מציעה, ואפשר לקחת את זה כמובן לעולם הקריירה. אז שלושתם הם ביטויים של חריגה מעצמי. אולי, לא יודעת אם נספיק לדבר קצת על ההבחנה בין אושר למשמעות, אבל רק נגיד שאושר הוא תוצר לוואי של משמעות.
זאת אומרת שאני... זה מאוד משנה במקומות העבודה.
נכון.
כי הרבה פעמים אנחנו עובדים קשה, דיברת מקודם על המימד הנואטי, שאנחנו רוצים, כאילו על המתח הנואטי, שאנחנו לא מחפשים לשבת רגל על רגל כל יום, לשתות קפה ולהסתכל על העצים נעים. דווקא אנחנו אוהבים את העשייה הזאת, אנחנו אוהבים את ה... וזה בדיוק המקום הזה, שאנחנו דווקא רוצים את המתח הזה, אבל שיהיה במקום חיובי כזה, שהוא נוגע לנו בדיוק בנקודות האלה.
נכון, בדיוק. אז מתוך זה אני רוצה לסמן שבאמת שלושת הנתיבים הם ביטויים של חריגה מעצמי אל העולם. אני חייבת לצאת החוצה, זה לא שאני יושב לי באיזה מערה, ואז אני אבין מה המשמעותי לי, או שאני אהיה ככה, לא יודעת מה, חפש את זה באיזשהו מקום שכבר נמצא קודם. כי אלה, דרך אגב, אחד משני הבורות שיכולים להיות לנו. אחד זה מרדף בלתי פוסק אחרי עונג, נקרא לזה בהקשר ההדוניסטי, אם אנחנו מכירים את השיר עד העונג הבא, זה כל מיני עוד בפיק הבא, להתרגל, מה שניקח כמובן מאליו עכשיו כבר זה, ואנחנו כל הזמן בדבר הבא. והבור השני זה לפנות לתשובות מן המוכן, מכתות ופנדמנטליזם, ועד במקום העבודה, מה שהיה אולי שווה למישהו אחר, או להורים שלי, יהיה בטח עבורי, ואז אני לא מרגישה שאני מממשת את הדבר שבאמת משמעותי עבורי. אז בואי רגע ככה נסמן עוד שלושה, נכון? אנחנו אוהבות שלושות. אז הנתיב הראשון זה נתיב החוויה. נתיב החוויה אומר באיזו גישה אני פוגשת את החיים. וזה דורש איזשהו, נקרא לזה pre-condition, כן, איזשהו תנאי מוקדם של נוכחות וכוונה. אפילו אם נחשוב על זה, נגיד, הרבה אנשים יגידו, אם נבקש מהם לספר על החוויות המשמעותיות שלהם בחיים, יגידו טבע, נכון? או יגידו מערכות יחסים, יגידו מוזיקה, אומנות, וזה באמת קורה לנו הרבה פעמים בחוויה שאנחנו באיזושהי שיחת נפש עם אדם אחר, שאנחנו מרגישים שאנחנו בפלואו, מה שנקרא, שאנחנו לגמרי שקועים במה שאנחנו עושים, או במול טבע מאוד משמעותי. אבל הדבר הכי חשוב זה המקום של הנוכחות שלנו. כי כל יום יש שקיעות, נכון? נורא יפות, ויש שקיעות קצת יותר מיוחדות. אני יכולה לעשות את זה מהנשימה שלי, ועד לשתות קפה, נכון? לפעמים אנחנו שותים קפה בסך הדעת, והוא כבר קר, ועשינו תוך כדי, ולא שכחנו כבר ששתינו אותו, או מי אכל את סקית הצ'יפס פה לידי, כי אנחנו עושים את זה תוך כדי, באופן שהוא מוסך הדעת, כן? כמובן מאליו, חולפים על פניו. אבל כשאנחנו נוכחים, ואני אוהבת לתת את הדוגמה הזאת, כי היא מבוססת על סיפור אמיתי, והיא עושה ככה אולי חיבורים, זה שאני יכולה לחזור הביתה ולחבק את הילד שלי. ולהיות עסוקה בערימת הכלים, הכביסה והמיילים שמעל הראש שלו. עבור הרבה אנשים ילד הוא מקור משמעות, אבל אם אני עסוקה בכל הדברים שאני צריכה לעשות בתחנה הבאה ביום שלי, זה יהיה רגע חסר משמעות. אבל אם אני נוכחת ברגע הזה, בחיבוק הזה, עבור צופה מהצד זה יראה בדיוק אותו דבר, עבורי זאת תהיה חוויה מלאת משמעות. ולכן כל דבר שאנחנו עושים, דיברנו פה קודם על פוטנציאל המשמעות שקיים בכל רגע בחיים, כשאני נוכחת בחוויה הזאת, משקיעה, טבע, חופשה, מערכת יחסים יכולה להיות מערכת יחסים של מה שנקרא I-IT במונחים של בובר, כאילו אני צריכה אותך בשביל התחנה הבאה, או I-DO connection, אני עכשיו איתך לגמרי. והנוכחות והכוונה הזאת יכולה לשנות לגמרי את זה שזה יהיה רגע חסר משמעות בדיוק, או רגע מלא במשמעות. וזה בכל רגע נתון יש לנו דלת כזאת שנפתחת כאופציה. ואני אוסיף עוד משהו שהוא גם חשוב לקריירה, אחת התובנות שמתפתחות היום זה שהרבה מהקריירות שלנו מתפתחות במה שנקרא מקריות מתוכננת. זאת אומרת, דווקא מתוך שלא לשמה בא לשמה, שבתי במקרה בחתונה, בשולחן, הייתי בדיוק באיזושהי צומת דרכים עכשיו, ומישהי בדיוק הציע משהו, או מישהו בדיוק אמר, מתפנה אצלי מקום ש... ונדלק אצלי משהו, איזשהו ניצוץ. כשאני נוכחת, אז אני אוהבת לקרוא לזה, אני רוקדת עם ההזדמנויות שכבר נמצאות ברחבת הריקודים, אבל אני צריכה to put myself out there. והמקום הזה הוא נורא נורא חשוב, כי כשאני נוכחת בנתיב החוויה, אז אני יכולה גם להיות, לשים לב הרבה יותר לחוויות משמעותיות בחיים שלי, אבל גם להיות מסוגלת לשחק עם ההזדמנויות שכל הזמן
נמצאות לידינו.
בדיוק.
וכמה זה קשה היום, אנחנו נמצאים הרי בעידן כל כך רועש, והכל ככה, כל כך זז, ויש לנו את הפלאפון, ויש לנו מלא דברים על הראש שלנו, שאנחנו יודעים שצריכים לעשות, וכל מיני טסקים שאנחנו צריכים, ואנחנו רגע, ככה אמרת פעם, שמשמעות דורשת גם משמעת.
נכון.
זה כאילו סוג של
ולשמוע,
משמעת.
ולשמוע. לשמוע
בדיוק,
ולשמע.
לעצור וגם לשמוע. ואז נכון. גם בתוך המקום הזה, בום, ההזדמנויות האלה מגיעות. נכון. זה משהו שאני ככה כל כך מתחברת אליו, כי הזדמנויות זה דבר שהוא כל הזמן נמצא לידינו. הרבה פעמים ששואלים אותי, את מעוניינת? כן, אני רוצה ללכת לשם. אני אומרת, איזושהי הזדמנות תגיע משם. וזה איזושהי משמעת, איזושהי משמעת שצריך לפתח, לקפוץ למים. לראות מה מחכה לי שם בתוך הדבר הזה, גם במקומות העבודה. זה מאוד קריטי, למשל, איזה פרויקט שזה נראה לי עכשיו שאני אוכל, שזה יהיה מעבר לעבודה שלי, אבל כן, יכול להיות ששם תהיה הזדמנות, תהיה איזשהו מקום שפתאום אני אוכל לראות דברים אחרת, ללמוד, לקבל עוד, להכיר מישהו חדש, מישהו שגם יהדהד לי. ככה גם דיברת על הנושא הזה, כמה חשוב לנו בתוך הנתיב החוויה הזה, שאנשים הרבה פעמים רק יגידו לנו שמה שאנחנו חושבים הוא גם נכון. זה פתאום גורם לנו איזו תחושת משמעות, זה מנרמל.
מתקף, נכון, נכון. וזה קשור כמובן גם ממחקרים שאנחנו עושים על חוויות סינכרוניות, שבפעמים זה שהוא הלך רוח פנימי שפוגש את העולם בחוץ, כשאני מוכנה, כשאני פתוחה, אני מוכנה לקחת סיכונים, אני מוכנה להרחיב את אזור הנוחות שלי, ואני מוכנה גם להכיר בזה שאם הדלת הזאת נסגרת, אולי נפתח הדלת אחרת או חלון. ולכן זה נקרא מקריות מתוכננת, שנשמע כמו פרדוקס, אבל התכנון אומר, כן, אני מתכננת כיוון מסוים, יש לי איזשהו כיוון, אבל אני גם מוכנה להיות פתוחה לכל הדברים הלא מתוכננים. כי העולם הוא לא ליניארי כמו שאנחנו מנסים לקפות עליו, כן? העולם הוא מחובר, מקושר, יש הרבה דברים אקראיים שקורים, ואם אנחנו מוכנים להיות פתוחים להזדמנויות, משיחה עם זרים ועד אפילו לנסוע בדרך הפחות, לצאת מהסקריפטים המוכרים שלנו, לסטות קצת לכיוונים נוספים, זה מאפשר לנו גם להכיר את עצמנו מכיוונים נוספים, וגם לחקור מה באמת חשוב לי. אז אולי אם נציע שאלה למי שמקשיב לנו, בנתיב החוויה, זה מה מעורר לכם התלהבות? מה משמח אתכם? מה מדליק לכם את הסוויץ'? מה עם המחוללי ההתלהבות שלכם? זה דבר נורא חשוב, כי אנחנו לא תמיד עוצרים לשאול את השאלות האלה.
זו שאלה כל כך חשובה. וככה באמת דיברנו על נתיב החוויה, ויש לנו עוד שני נתיבים שאנחנו רוצים לדון עליהם.
נכון, נכון. אז הנתיב הנוסף זה נתיב היצירה. אז אם נתיב החוויה אומר באיזה גישה אני פוגשת את החיים, כן, מה אני מקבלת מהעולם, נתיב היצירה אומר מה אני נותנת לעולם, ברמה של תרומה, עשייה, התנדבות, ואני תמיד אומרת, זה לא צריך להיות משהו גדול. זה יכול להיות בדברים הכי הכי קטנים. אני אוהבת לצטט את מרים פרץ המקסימה, שיצא לי לא מעט ממשקים איתה, והיא אמרה משפט מאוד מאוד חכם בעיניי. היא אמרה, במשך תקופה ארוכה, מה שגרם לי לקום בבוקר, אחרי האובדנים הבלתי נתפסים, זאת הידיעה שרק אני יכולה להכין את הקציצות שהבן שלי אהב לנכדים. קציצות. וואו. זה הדבר הזה שאני מטביעה עליו את החותם הייחודי. אנחנו יכולים לראות את זה בכל מקומות בעולם, בטרקים. מכירה את זה? דני היה פה?
חזק.
דני היה פה. נכון, הצורך שם להטביע חותם.
את יודעת, בקטע הזה ממש עשית לי ריפריימינג, אחרי ששמעתי אותך. תמיד זה היה נראה לי, למה עושים פה את הטבע? ואז הבנתי שאנשים מחפשים משמעות, אנחנו חפשני משמעות, וזו הדרך של אותו דני, להראות שהוא כאן, היה כאן.
ממש, אני יודעת, יצא לי המון לעבוד גם עם מערכות חינוך, ובקרב בוגרי י"ב יש את התופעה הזאת של ונדליזם, מרימים את כל בית ספר, והביאו להם משטרה וסנקציות, עד שהבנו שהם בסוף, זה בדיוק מה שהם אומרים לנו, סליחה, בית ספר המשיך הלאה, כאילו לא היה כלום, כאילו לא הייתי פה, וכשמאפשרים קיר גרפיטי, גינה, מקום להטביע בו חותם ייחודי, תופעות עולה הולכות ופוחתות ונעלמות. ולכן הדבר הזה, אם נחבר רגע את המאזינים שלנו שוב לנתיב היצירה, זה מה המקום של הביטוי של החוזקה הייחודית שלי? מה חשוב לי להטביע חותם? מה המתנות הייחודיות שאני רוצה לתת לעולם? לא להיות מיוחד, כן? כמו כולם, או להיות יותר או פחות מאחרים, אלא ביחס לעצמי.
וכמה זה בקריירה דבר חשוב. נכון. הרי אנחנו רוצים להטביע חותם. הרבה פעמים שמגיעות אליי מתאמנות שהן לא יודעות מה הן רוצות לעשות בעתיד.
נכון.
זו אחת השאלות שאני שואלת, איזה הטבעת חותם את רוצה?
בדיוק.
וזו שאלה שמעוררת מחשבה.
ממש.
לפעמים היא גם, הם עונים לי אחרי שני מפגשים. זה לא משהו שהרבה פעמים אפשר לענות במקום, אבל זו שאלה שלוקחת אותנו הלאה עם
ממש,
המחשבות.
ממש, ממש. מה ייחודי בך? מה חשוב לך אפילו, איך חשוב לך להיזכר? זו מילה, זו שאלה מאוד גדולה. אבל אפילו במקום העבודה, או על ידי הילדים שלי, לא משנה. זה הדבר שמאפשר לי לחדד, אם קודם דיברנו על חוזקות פנימיות, מה עושה לי טוב, או מה מחזק אותי, אז פה אנחנו נשאל, במה אני חזקה? במה אני טובה? איפה המקומות שהזמן עובר בלי להרגיש? אלה מקומות שאני יכולה לדלות מהם את נתיב היצירה.
אני תמיד אומרת שהמקומות האלה שאנחנו נמצאים בזמן שאנחנו לא מרגישים, הם לא נספרים לנו, זה מתווסף לנו, שנות חיים שמתווספות.
נכון, בדיוק, בדיוק, המקומות שמעוררים אותנו לחיים.
ואם אנחנו ככה ניגשים
לנתיב האחרון, כן, נתיב האחרון בעצם הוא הגבוה מבין השניים, ופרנקל אומר לנו גם, למרות שהוא דיבר אפילו על יכולת לראות שקיעה באושוויץ, אבל גם כשנתיב היצירה ונתיב החוויה חסומים, עדיין אנחנו יכולים למצוא משמעות במקומות שבהם קורים דברים שהם לא בשליטתנו, בתוך סבל, בתוך כאב, בתוך אתגר. לזה הוא קורא בצמד המילים המופלאות בעיניי, אופטימיות טרגית, או ניצחון הרוח האנושית, כוח ההתרסה של הרוח האנושית, שזה מתמצא בנקיטת עמדה. זה המקום של הגישה שלי, זה מה אני בוחרת לעשות עם הדברים שלא בשליטתי. בין הגירוי לתגובה יש רווח, וברווח הזה מתמצא החופש, החירות המצבית שלי, לבחור איך להגיב למה שקורה לי.
זה גם יוצר לנו ממש את הנושא הזה. הבחירה כאן היא כל כך משמעותית, אני כל כך אוהבת את המשפט הזה, אני חושבת שהמשפט הזה הוא פשוט גאוני. כי בדיוק שם אנחנו גם יכולים להכניס את הייחודיות שלנו.
נכון.
גם את החוויות שלנו, זאת אומרת, כל הנתיבים מתנגזים לתוך המשפט הזה, וגם כמובן איך אני בוחרת להתנהג בכל מיני סיטואציות, וגם, אגב, אנשים אומרים לי, אז מה, אני לא אמור יותר להתעצבן? לא, אפשר להתעצבן, אבל השאלה היא, ככה גם איך אנחנו מתפתחים עם הזמן, האם זה שווה להתעצבן על אותו נושא, ואיך פעם הבאה אני רוצה להגיב לזה, על איזה ערכים שלי זה יושב.
בדיוק, אני רוצה להגיד על זה משהו מאוד נכון, כי חלק מהפיתוחים של התיאוריה של פרנקל אחר כך, למשל סטיבן קובי, אחד שכן נותן קרדיט ככה, זה מעגל ההשפעה ומעגל הדאגה, כי אני חושבת שאחד הדברים החשובים זה גם לבחור על מה להתעצבן. יש דברים שהם לא בשליטתנו. אמר לי פעם נהג מונית חכם, אני הולכת עם המשפט הזה עד היום, אומר, פעם הייתי מתעצבן שהיה פקק, היה הורש לי את כל היום, עד שהבנתי שלפקק לא אכפת. ויש משהו בדבר הזה, שמה נכון, מזג אוויר, פקקים, יש דברים שהם לא בשליטתי. וחלק מהיכולת לעשות הבחנה ולראות איפה המקומות שאני, הם זוללי אנרגיה, והם לא בשליטתי, לא משנה מה אני אעשה, ואיפה המקומות שאני כן יכולה להשפיע עליהם. גם אם הרדיוס הוא מאוד קטן, עדיין אני יכולה, כמו שאמרת, לזהות איפה הערכים שלי, ומה אני יכולה לעשות בהקשר לזה, או לממש אותם בצורה אולי קצת אחרת.
אז אנחנו נסכם את שלושת הנתיבים, שזה נתיב החוויה, ונתיב היצירה, וכמובן היכולת שלנו לבחור תמיד, ואנחנו נעבור לשיר הבא, כי אנחנו רוצים לחיות את החלומות שלנו, ולא חלומות של אחרים.
אחרי השמש שבועים בתוך מעגלים כולם מסובכים אז מה את עוד חולמת שנים הם מסתירים שנים כולם יודעים אבן מתהפכת בלילות ובימים כולם כבר מדברים למה את עוד נשארת עדיף לרוץ לאש לדרוש לא לבקש ממה את מפחדת אין מה לחשוב שהוא אומר בזמן יפה יותר תביא את היום שנים הם שואלים שנים לא מקשיבים הכל בבטן זה מצטבר וזה גובר וזה בסוף גומר על מה את מדברת עדיף לרוץ לאש לדרוש לא לבקש ממה את מפחדת אין מה לחשוב שהוא אומר בזמן יפה יותר תביא את היום יוצא שאת תמיד שותקת אבל בפנים זה בוער ונשרף הכל כל המילים שנעלמו תמצאי אותן בחלומות של אחרים יוצא שאת תמיד שותקת אבל בפנים זה בוער ונשרף הכל כל המילים שנעלמו תמצאי אותן בחלומות של אחרים
אז פנינית, אנחנו דיברנו גם על מה זו משמעות, ומה הנתיבים למציאת משמעות, ואני ככה חייבת לשתף אותך, איך זה בסוף יכול לבוא לידי ביטוי גם ברמה הפרקטית? מגיעים אליי מתאמנים ואנשים שככה מספרים שהם למדו משהו ועבדו שנים באיזה מקום עבודה, ופתאום הם איבדו את המשמעות, ואז יש להם תחושה שאולי אי אפשר ליצור משמעות חדשה, שאולי השנים שלהם היו מבוזבזות. ואני שואלת את עצמי, איך אפשר בעזרת הלוגותרפיה ובעזרת המשמעות לתת איזשהו מענה למצב הזה?
כן, אז קודם כל אני אפתח בכוכבית ואני אגיד שזה לא one size fits all, זה תמיד האדם הייחודי, הנסיבות הייחודיות, אנחנו רק מציעות פה ככה מסגרת להתבוננות, אבל זה כמובן כל אדם יש לו את הסיפור שלו. אבל אני אגיד שגם במקומות כאלה, שאנחנו מוצאים את עצמנו, התגלגלנו למשהו שאולי לא בהכרח בחרנו, היכולת שלי לראות איך בתוך המצב, אני חוזרת לחירות המצבית, אני בכל זאת יכולה לממש משמעות. כי אני אגיד עוד מילה שמשמעות כמו זהות מתפתחת דרך שני מנגנונים. אחד זה חקירה אקטיבית. חקירה אקטיבית אומרת, אם משמעות לא עוברת בתורשה, זה אומר מה זה בשבילי? להתנסות בתחביבים, בתחומי עניין, גם בתוך מקום העבודה, אם אני יכולה לשנות אולי את המשימות שלי, זה נקרא עיצוב משימות, פחות
אולי... ליצוק את עצמי, לתוך תפקיד.
בדיוק, לתוך התפקיד, ובכל תפקיד אפשר לעשות את זה, אין אף מקצוע או תפקיד שהוא משמעותי באופן אינרנטי, זה האדם עושה את התפקיד, אז גם בתוך המשימות המשמימות ביותר, אני עדיין יכולה, ויש מחקרים על בריסטות בבתי קפה, שיצרו קשר אישי עם הלקוחות, ואת יש המון המון דוגמאות לזה, שאני יכולה לצקת את מי שאני, לתוך מה שאני עושה, לתוך המשימות שלי, לתוך מערכות היחסים במקום העבודה, שזה גם משהו שיכול להחזיק אותי שם, וגם שינוי הפריים, איזה תווית אני נותנת לעבודה שלי, מה אני עושה. למשל, יש מחקרים על סניטרים במקום העבודה, שאומרים, אני מרפא, אני חלק מכוח הריפוי, לעומת אפילו מנתחי לב ומוח, שכביכול נראים שהם עושים עבודה מאוד משמעותית, אבל תופסים את העבודה שלהם כג'וב או כפרנסה או כקריירה, ונגיד את המרכיב השני שזה מחויבות. זאת אומרת, לא רק לחקור, אלא גם להתחייב ולקחת על זה אחריות, ובתוך זה אני יכולה למצוא דברים מאוד קטנים גם בתוך מקום העבודה, אבל גם מחוץ לו. וזה דבר מאוד חשוב להגיד, יש מנגנון שנקרא מנגנון פיצוי גמיש, שאומר שככל שיש לי יותר מקורות משמעות בחיים, כשיש מקור משמעות שמתערער באופן זמני, אני יכולה לשאוב משמעות, יש עוד מנגנונים שמפצים באופן גמיש. למשל, התנדבות. זה מקום שאני יכולה לגלות בו דברים שחשובים לי. היום יש לנו הרבה סלשרים, גם וגם, אני יכולה לפתוח, נכון? יודעת על מה אני מדברת.
לגמרי.
לגמרי, אז התחיל משהו קטן, אולי בבית, או משהו קטן שאני יכולה להתחיל ולשחק עם זה וללמוד תוך כדי. לא צריכה לעשות את השיפט המאוד גדול, ועד סוף החיים שלנו אנחנו מבינים שאנחנו יכולים לבחור ולהשתנות, ואין אף גיל שהוא מאוחר מדי לעשות.
זה אחד הדברים הכי חשובים, שאין גיל למציאת משמעות חדשה וקריירה חדשה.
היא כל הזמן דינמית ומשתנה, זה לא משהו שמצאתי בגיל 20 וזהו.
בגלל זה אדם מחפש משמעות, הוא לא מוצא אותה. ואם יש טיפ אחד אחרון, ככה באמת באיזה משפט, שאת יכולה ככה לקראת סיכום לתת לנו, שאנחנו נוכל ללכת איתו הלאה.
וואו. קשה, יש המון דברים, אבל אולי אני אגיד שרק לנהל לנו איזשהו יומן פנימי. סלף מוניטורינג, בדיקת דופק, אני ככה רוצה להציע. בסוף יום לבדוק איפה המקומות שהיה לי משעמם, הייתי מנותקת. לפעמים אנחנו נראה שיש פער, ואני יכולה לעמוד לעשות דברים נורא גדולים, אבל אני הרגשתי שאני לא מחוברת. ולהפך, לפעמים דברים נורא קטנים מחברים אותי חזרה, או נותנים לי תחושת משמעות. והדבר השני שאני רוצה בהשלמה, חוץ מזה שאני ככה עושה בדיקה עם עצמי, איך נראה יום טיפוסי שלי, מה משמעותי לי, לאורך יום, לאורך שבוע, אנחנו יכולים לזהות דפוסים שחשובים לי. זה דבר אחד. ודבר שני, אני מקצרת, זה באופן מכוון לתעדף משמעות. מי שמכיר את המשל הידוע על האבנים הגדולות, אם אנחנו רק בחצץ ובחול, אין לנו מקום לאבנים הגדולות. מה האבנים הגדולות בחיים שלכם? ורק עוד מילה, איך אתם יכולים לחבר בין ה-to-do list שלכם, בין שני המשאבים הכי מתקלים שלנו של זמן ואנרגיה, לבין האבנים הגדולות. שני דברים שמשלימים.
אז פנינית, תודה ענקית, כי רק רציתי להגיד שרק על זה אנחנו נעשה פרק שלם, על תעדוף משמעות, כי אני חושבת
חשוב.
שזה משהו שאנשים כל כך זקוקים לו לתעדף בין המשמעויות בחיים שלהם.
נכון.
ודיברנו באמת היום על משמעות ועל נתיבים למציאת משמעות. אני ממליצה לכם לשמוע את הפרק הזה יותר מפעם אחת, כי באמת יש פה המון המון מידע שלא יסולה בפז, שקיבלנו ככה מפנינית. ואני באמת שואלת, מה היה הרגע הכי משמעותי בקריירה שלכם? איך אתם רואים את המשמעות בקריירה שלכם, איך אתם יכולים להמשיך למצוא משמעות, תכתבו לי, אני אשמח מאוד מאוד לשמוע בכל הרשתות, וגם למייל, ובינתיים אני רוצה לאחל לכולנו חג חירות שמח, חג של חירות אמיתית, להיות אנחנו, להרגיש משמעות, להרגיש משמעותיים בכל המערכות יחסים שלנו, כולל כמובן בקריירה, שלנו חג אביב וחג שיבשר שכמובן החטופים חוזרים אלינו לחירות, ושבאמת, באמת, באמת כולנו נצליח לצאת ממצרים.
אמן.
אז נתראה בפרק הבא, בשבוע הבא, ונמשיך לעוף גבוה, גם כשהרוח נגדית, ותודה לכם שהקשבתם לנו, ותודה לך פנינית, וואו, איזה כיף שאת פה איתי, תודה.
תודה, איזה כיף היה.
כשיצאתי ממצרים זחלתי על כחוני 40 ימים ולילה לא ידעתי מי אני כשיצאתי ממצרים לא ידעתי עוד לאן המדבר הזה ייקח אותי ייקח אותי מכאן הרבה הבנתי בין קירות ים גואשים לכל איש ישנה מצרים אף אחד הוא לא חופשי ויצאתי ממצרים וחציתי את הים ואולי גם זאת מצרים ואני נשארתי שם עדתי בלחש וצעקתי עליכם אלוהים הזה שכח אותי הוא לא יציל אתכם אז השארתי במצרים את ליבי ואת כבודי ויצאתי ממצרים לגמרי לבדי